זה שם. דוקטור רועי שלם, שלום רועי.
שלום אירה, מה שלומך?
בסדר גמור, ואתה?
מצוין.
יפה, אתה כבר אתה יודע שלאט לאט אתה הופך להיות כלכלן הבית שלנו.
כן, אני צולע.
יפה, אז בוא ככה קצת... קצת כלכלה לחופש הגדול. ילדים יוצאים לעבוד, ההורים צריכים, במקרה שהם צעירים יותר, הורים צריכים לממן קייטנות, יש תוכנית, יש ביקורת על זה. איפה?
אז באמת אני מדבר איתך בקצרה על כמה נושאים שקשורים לחופש ולפנאי בכלל. באמת החודשים של יולי-אוגוסט הם חודשים שמשפחה ממוצעת בישראל מוציאה בערך 8,000 שקל יותר מחודשים אחרים. ובאמת זה דרך אגב לא לוקח בחשבון את ימי החופש הנוספים שאנחנו לוקחים בשביל להיות עם הילדים. אבל אני חושב שדווקא הייתי רוצה להתרחק מהנושא הזה, כי אנחנו כאילו מסתכלים על זה כאילו איזה סוג של מטלה, יולי-אוגוסט, אבל זה דווקא הדבר הטוב, כן? אנחנו סוף סוף נהנים מקצת חופש ופנאי, והאפשרות שלנו להיות עם הילדים. ורציתי קצת לדבר על איך הכלכלנים מסתכלים על הפנאי, בכלל על החלטות שקשורות לכמה זמן נקדיש לדברים שקשורים לחופש ופנאי. עכשיו, באופן גס דרך אגב, צריך להגיד שכל הנושא הזה של פנאי הוא משהו מאוד מאוד חשוב בכלל בכלכלה, משהו כמו 10% מההוצאות של משקי הבית הם עבור פעילויות ומוצרים שקשורים בפנאי.
זה אבל... נכון יהיה להגיד שגם שהוא נכנס אל, שיש תובנה שהפנאי הוא מאוד חשוב גם מבחינת המפעלים, הכלכלה, זאת אומרת הוא נעשה גורם משמעותי גם שם?
אני חושב שכן, כלומר שבאמת אם נעביד את העובדים עד מצב שהם לא יכולים יותר, באמת אנחנו נקבל באיזשהו שלב מה שאנחנו קוראים בכלכלה תפוקה שולית יורדת ואפילו שלילית, כלומר בשעה 14 שמישהו עובד יכול להיות שהוא אפילו עושה יותר נזק מאשר תועלת. אבל הייתי רוצה להסתכל על זה דווקא מהצד של הפרטים. כלומר, אני חושב שבישראל של היום הרבה מרגישים שהם בעצם עובדים קשה מדי, יותר מדי שעות, והשאלה מה בעצם גורם לנו לרצות להכניס את עצמנו למסגרת קשיחה כזאת שבה השליטה שלנו על כמות שעות הפנאי היא נמוכה יחסית. הרי עקרונית היינו יכולים כולנו לגור באיזה הר בצפון, לשאוב מים מהנהר, לאכול עגבניות שאנחנו מגדלים בחצר, ובעצם להיות חופשיים, לקבל שליטה מוחלטת על כמות שעות הפנאי שלנו. אז מה גורם לנו בעצם לוותר על כל זה ולהיכנס לאיזה מסגרת של עבודה, מסגרת קשיחה שלוקחת מאיתנו חלק מההחלטות האלה? ובהיבט הזה אני רוצה להגיד שבעצם היסודות של זה הם יסודות של משהו שהניח אחד הכלכלנים הכי חשובים בכל הזמנים, שקוראים לו דיוויד ריקרדו, שחי במאה ה-19. הוא בכלל עסק בנושא של מסחר בינלאומי. בין מדינות. Mm-hmm. והוא הגיע למסקנה שמדינות יכולות להרוויח ממסחר בינלאומי גם כשיש מדינה שהיא יותר יעילה בייצור כל המוצרים מאשר מדינה אחרת. והוא בעצם שם מושג שהוא מושג בסיסי בכלכלה שנקרא יתרון יחסי. ובעצם כל מדינה צריכה להתרכז ביתרון היחסי שלה, והרעיונות שלו בעצם השפיעו עמוקות על כל התחומים.
שבעצם אתה אומר שהדבר הזה גם קיים היום בעצם, נכון? אז זה שאנחנו חושבים שלכל אחד יש יתרון יחסי בתחום מסוים ו...
אוקיי. בדיוק. כלומר, אנחנו משליחים את הרעיונות שלו שהוא דיבר על מסחר בינלאומי בעצם גם על ההחלטות של הפרטים. ובאמת לענייננו, למשל, יכול להיות שאני אישית לא רע בכלל בבישול, אפילו יותר טוב ממישהו שהמקצוע שלו זה טבח, אבל זה לא אומר שאני צריך להתעסק בבישול, כי אולי יש לי יתרון יחסי, למשל, בייעוץ כלכלי על פני בישול. ואז עדיף שאני אתעסק רק בייעוץ כלכלי, ובעצם אקח את הכסף שאני מרוויח וקנה אוכל מהטבח. Mm-hmm. ובעצם הרעיונות האלה גורמים לרובנו בעצם להתמחות בדבר אחד, ובכסף שאנחנו מקבלים מהעבודה בעצם...
לקנות את הדברים האחרים.
בדיוק. ואז, mm-hmm. והעובדה שבעצם אנחנו מתמחים בדבר אחד, זה גורם לנו לעבוד בדרך כלל כשכירים באיזושהי עבודה שבעצם נותנת איזשהם קשיחויות על כמה פנאי אנחנו נוכל לקבל. כלומר, אני לא יכול לעזוב פתאום, לרוב, לא יכול לעזוב את העבודה באמצע היום ולהחליט שעכשיו אני רוצה ללכת לסרט. אבל אני רוצה להגיד גם עוד משהו, אז זה לגבי הקשיחויות, אבל בוא רגע נצא מעולם של קשיחויות ונדבר על עולם שהוא פתוח לחלוטין, שאני יכול בעצם לעשות מה שאני רוצה, ואני רוצה להגיד משהו שאולי הוא טריוויאלי לכולנו, אבל חשוב לי להגיד שגם כלכלנים רואים את זה ככה, שבעצם במודלים שאנחנו מלמדים באוניברסיטה בכלכלה, אנחנו לא מניחים שהפרטים מנסים למקסם או להשיא את כמות הכסף שלהם, אלא אנחנו חושבים על הפרטים כאלה שמנסים להשיא את התועלת שלהם. Mm-hmm. כלומר, מה שאני מנסה להשיג בחיים זה לא מקסימום כסף, אלא מקסימום תועלת, וכסף הוא רק חלק מהתועלת. הוא מה שמאפשר לנו לצרוך מוצרים ושירותים, אבל זה לא הכל. כי התועלת שלי...
אתה יודע, אבל לפעמים, כאילו, אני מניחה שנגד התיאוריה הזאת יש כאלה שיגידו לכם, לפעמים אנשים שוכחים בדרך את ה... זאת אומרת, הם לא עובדים לפי התיאוריה הזאת.
נכון, נכון. זה באמת מה שניסיתי להגיד מקודם, שברגע שאנחנו כבר נכנסים לאיזה מסגרת, ויש לחצים, והבוס לוחץ וכו' וכו', אז אני כבר לא בהכרח עושה אולי מה שהכי טוב בשבילי. אבל בכל זאת, המודלים שאנחנו מלמדים בכלכלה, וחשוב להגיד את זה, זה לא מקסימום כסף, זה מקסימום תועלת. והחצי השני של התועלת, התועלת מורכבת בעצם גם מכסף וגם מפנאי. וזה מודל גם מאוד מאוד קלאסי מהמאה ה-19 של כלכלן שנקרא סטנלי ז'וונס,
כלכלן בריטי. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים דעת מה מקסימום, אנחנו מחפשים אופטימום שיביא בחשבון גם את הצורך שלנו בפנאי, נכון, וגם את הצורך שלנו לממן כל מיני דברים.
נכון, אז גם הכלכלנים רואים את זה שאנשים מחפשים איזון בחיים, עם אותו מודל קלאסי, ואני חושב שמה שמעניין אבל במודל הזה, ואני חושב שחשוב שכדאי לדבר על זה, זה השאלה הגדולה, האם שכר יותר גבוה יגרום לנו לעבוד יותר או פחות? והמודל הזה מראה בצורה, אני חושב, מאוד מאוד יפה, שלעלייה בשכר יש שתי השפעות מנוגדות. ההשפעה הראשונה נקראת השפעת הכנסה. אני פתאום מרגיש יותר עשיר, וכשאני מרגיש יותר עשיר, אז הייתי כן רוצה להגדיל את הפנאי שלי ואת החופש, ובעצם אני לא רודף אחרי הכיכר לחם הבאה שאני חייב אותה, אלא בעצם אני מנסה גם לאזן יותר את הפנאי שלי. אבל הצד השני של זה, ההשפעה השנייה, זה השפעה מנוגדת, שהיא נקראת השפעת התחלופה, היא אומרת שעכשיו, כשאני מרוויח הרבה יותר כסף לכל שעת עבודה, פתאום כל שעת פנאי נהיית מאוד מאוד יקרה, כי אני לא מוותר על 30 שקל, אני מוותר על 300 שקל פתאום בשביל לקבל שעת פנאי, וזו השפעה מנוגדת. וכל הדברים האלה יש להם השפעות אדירות בכלכלה, למשל כל הנושא של מס הכנסה שלילי וכל הדברים, וכל מיני החלטות מדיניות אחרות, ובדקו את זה בארצות הברית, ובדקו ומצאו שבעצם עבור נשים, בעיקר אצל נשים נשואות, האפקט הזה של אפקט התחלופה הוא הרבה יותר חזק. הוא בעצם אומר שאם אנחנו נוכל, אם אנחנו נצליח להגדיל את השכר של אנשים, הם יעבדו יותר. ואצל גברים דווקא מצאו שזה לא כל כך משנה, שהם בעצם בוחרים את כמות העבודה שלהם וכמעט אין השפעה על השכר. זה משהו ששווה להרהר בו.
אוקיי, האמת היא שאני, בזמן שאתה מדבר, אני כל הזמן ככה מהרהרת, כן, באמת, אם היו מציעים לי כך וכך, מה הייתי עושה? נכון, אוקיי, שאלות למחשבה. דוקטור רועי שלם, תודה רבה לך.
תודה רבה.
יאללה, ביי.